הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי וגמר חתימה טובה. יום רביעי, ג' בתשרי, ה' אלפים, תפשין, עין, ת', מסכת מנחות, דפים למד ב' ולמד ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה לנו ולכל בית ישראל. אנחנו בסייעת הדשמיא הגדולה לומדים היום שני דפים, את הדף של היום השני של ראש השנה, לא הוא דף למד ב', והדף היומי, דף למד ג', לצום גדליה ג' בתשרי תשע"ט. בג' בתשרי, שהוא מוצאי ראש השנה, צום גדליה, והוא הנקרא בנביאים צום השביעי, על שם החודש תשרי, שהוא שביעי לחודשים. מתענים בו מעלות השחר הצאת הכוכבים, והשליח ציבור אומר בתפילת שחרית ענינו, ומוציאים ספר תורה ואומרים י' ג' מידות, כמו בראש השנה, וקורין ויהל. צום זה תקנו חכמים על הריגת גדליה ובן אחיקם שהרגו ישמעאל בנתניה בעצת מלך עמון. כשנהרג גדליה כפתה גחלת ישראל האחרונה ששרדה אחר החורבן הראשון, ושארית יהודה גלתה מארץ ישראל ונהרגו אלפים רבים מישראל. כשהחריב נבוכדנצר מלך בבל את בית המקדש והגלה את העם לבבל, השאיר בארץ דלת העם והפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם. היהודים אשר ישבו במואב, באמון ובאדום ובשאר הארצות, כשומעם כי נתן מלך בבל לשארית ליהודה, וכי הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם וישובו אל ארץ יהודה ויעבדו את הכרמים אשר נתן להם מלך בבל, ותהי להם הרווחה. אבל מלך בני עמון שעינו הייתה צרה בשארית יהודה, שלח את ישמעאל בן נתניה להכות נפש את גדליהו. ובחודש השביעי בא ישמעאל אל גדליהו למצפה, ואף כי הוגד לגדליהו שישמעאל זומם לרוצחו, לא האמין לדבר שלא רצה לקבל לשון הרע, וקיבל את ישמעאל בכבוד, וישמעאל הרג את גדליהו, ואת רוב היהודים אשר היו איתו שם, ואת הכסדים אשר השאיר איתו מלך בבל. היהודים הנשארים בארץ חששו מנקמת מלך בבל וברחו למצרים, וכך נתפזרה שארית הפליטה, והארץ נשארה שממה. לזכר צרות אילו תקנו חכמים את צום השביעי ביום הריגת גדליהו בחודש השביעי. יש אומרים שגדליה נהרג ביום הראשון של תשרי, ומפני שאין מתענים בחג, נדחה הצום למוצאי ראש השנה. אבל אותו הצום אמרו רבותינו במסכת ראש השנה דף חי, ללמדך ששקולה מיתת הצדיקים כשריפת בית אלוקינו. כשם שקבעו צום על חורבן בית המקדש, כך קבעו צום על מות גדליה. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, מוקדש ונלמד לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים והילדה חנה בת אסתר. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל וירפם ברפואה שלימה. יפרוס עליהם שנה טובה ומתוקה בבריאות גופה ונאורה מעליה לאורך ימים טובים ושנים בריאות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואבית הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, פרק השינון הסיכון והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו הקודם, שהוא היה בערב ראש השנה תשע"ט, את למדנו את דפים למד ולמד א' במסכת מנחות. נתמצת ונשנן את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על 10 השאלות לשינון סיכון וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. אמר רב, הכותב ספר תורה ובא לגמור יכול לגמור אפילו באמצע הדף, וקשה מן הברייתא שנאמר בה כותב ספר תורה ובא לגמור, לא יגמור באמצע הדף כדרך שגומרים בחומשים, אלא מקצר השורות כדי שיגמור במילים לעיני כל ישראל בסוף הדף. תרצה הגמרא שרב דיבר בחומשים ונתכוון לומר, הכותב חומשים של ספר תורה יכול לגמור באמצע הדף כשאר ספרים שאינן של תורה. אבל כשגומר התורה כולה צריך שיגמור בסוף הדף. ומה שאמר רבי יהושע בר אבא בשם רב גידל בשם רב שלעיני כל ישראל כשר באמצע הדף, הכוונה לאמצע שורה האחרונה, ומצינו שנחלקו בזה. חכמים אמרו שהכוונה גם באמצע שורה וכן אמצע הדף כשר, ולרב אשי דווקא באמצע שורה כשר, אבל באמצע הדף פסול. וההלכה, אמצע הדף פסול, אמצע שורה כשר. אמר רבי יהושע בר אבא בשם רב גידל בשם רב, 8 פסוקים אחרונים שבתורה, אדם אחד קוראן ואין מפסיק בהם כדי לתת לאחר לקרות. באה ואמינה, היינו דלוקי רבי שמעון דתניא, כתיב וימת שם משה עבד השם. אז לרבי יהודה ויש אומרים רב נחמיה, יהושע בן נון כתב את הפסוקים הללו. כיוון שאי אפשר לו לומר שמשה כתב כשהוא חי את המילים וימת שם משה. לרבי שמעון אי אפשר לומר שיהושע כתבן, אם כן נמצא שספר תורה חסר, וכיצד קרא לו משה ספר, דכתיב לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו, אלא, אומר רבי שמעון עד כאן הקדוש ברוך הוא, אומר ומשה אומר אחריו, כדי שלא יתאה וכותב. 8 פסוקים אלו הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה לא אמר, מרוב צערו אלא כותב בדמע. וכן כתיב ויאמר להם ברוך מפיו, יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו, ולא חזר אחריו משום צער. וכיוון שלרבי שמעון נכתבו הפסוקים הללו לידי משה, דינם כשאר התורה. דחתה הגמרא שכיוון שנכתבו בדמע ונשתנו משאר התורה, הכנה מי נשתנה דינם. ואמר רבי יהושע בר אבא בשם רב גידל בשם רב, הלוקח ספר תורה מן השוק אף שקיים מצווה, דומה למי שחוטף מצווה מן השוק, ואם כתבו, הרי הוא כאילו קיבלו מהר סיני. אמר רב שיש שמגיע ספר תורה ואפילו עוד אחת, הרי הוא כאילו כתבו כולו. תנו רבנן, נושא אדם יריעה של ספר תורה משלושה דפים ועד 8 דפים, מפני התפרים של היריעות שהם טובים כשהם קרובים קצת ורחוקים קצת, ולכן לא יעשה פחות מג' שהם קרובים מדי, ולא יעשה יותר משמונה מפני שהם רחוקים מדי, ובקלף קטן לא יעשה חטא דפים מפני שהדפים קצרים ונראה כי איגרת. אם הקלף גדול לא יעשה בו ג' דפים, משום שהשורות ארוכות ועיניו משוטטות בהם, ויכול לטעות בראשי השורות, ורוחב השורה הוא כדי כתיבת למשפחותיכם, למשפחותיכם, למשפחותיכם ג' פעמים. נזדמנה לו עירייה בת 9 דפים, לא יחלקנה שיהיו ג' דפים באחת ו6 דפים בשנייה, אלא מחלקן שיהיו ד' באחת והי בשנייה. ועד האמרינן שצריך לשמור על רוחב השורות, היינו בכל הספר, חוץ מסופו, אבל בסופו יכול לכתוב אפילו פסוק אחד בדף אחד. בכל שורה מילה אחת כדי שיגמור את הפסוק בסוף הדף. שיעור גיליון של ספר תורה מלמטה טפח מלמעלה ג' אצבעות, ובין דף לדף שתי אצבעות בחומשים, מלמטה 3 אצבעות, מלמעלה 2 אצבעות, ובין דף לדף רוחב אגודל, ובין שורה לשורה כמלוא שורה, בין תיבה לתיבה כמלוא אות קטנה, ובין אות לאות כמלוא חוט השערה. לא יעשה אדם אותיות קטנות בשורה עליונה ותחתונה כדי להרוויח הגיליון, וכן אם סרטט באמצע הדף שתי שורות ואין ביניהם שיעור רווח, לא ימעט הכתב, וכן לא ימעט משום רווח שבין פרשה לפרשה. נזדמנה לו תיבה בת 5 אותיות, לא יכתוב 2 בתוך הדף ו3 חוץ לדף, אלא 3 בתוך הדף ו2 חוץ לדף. נזדמנה לו תיבה בת 2 אותיות, לא יכתבנה בין הדפים, אלא חוזר וכותב בתחילת השורה. השוכח לכתוב את שם השם, לרב יהודה יגרור תיבה אחת שלפניו, ויכתוב השם על מקום הגרר, ויתלה התיבה שמחק בין השורות. לרב יוסי אף יכול לתלות את השם השם עצמו בין השורות. לרב יצחק אף יכול למחוק מה שכתב ובעוד הכתיבה לך, ולכתוב את שם השם על מקום המחק אף שאינו הדור. לרבי שמעון שזורי יכול לתלות כל השם השם כולו, אבל אין תולים מקצתו. לרבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר אסור לכתוב את שם השם על מקום הגרר ולא על מקום המחק, וכן אין תולים אותו אלא מסלק את העירייה כולה וגונזה. ולעניין הלכה בשוכח את שם השם, לרב חנן אמר רב תולים את השם, לרבא בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל מוחק וכותב, ולא אמר רב חנן אל הלכה כרב יוסי, ורבא בר בר חנה לא אמר הלכה כרב יצחק, משום שהיו תנאים שהפכו את השיטות, לכן אמרו את ההלכה גופה. אמר רבין בר חיננה אמר אולה אמר רבי חנינה הלכה כרבי שמעון שזורי, וכן בכל מקום ששנה רבי שמעון שזורי הלכה כמותו. מברר את הגמרא באיזה דין התכוון רבין לפסוק כרבי שמעון שזורי. האם למה שנאמר בברייתא של רבי שמעון שזורי תולים את כל שם השם ולא מקצתו? דחתה הגמרא שהרי אמר רב חננאל אמר רב שלהלכה תולים את השם, ורבא בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל אמר שלהלכה מוחק וכותב. ומזה שלא נאמר רבין הלכה כרבי שמעון שזורי, מוכח שלא נתכוון לדין הזה. אולי התכוון רבין לפסוק כרבי שמעון שזורי במה שנאמר במשנה של רבי שמעון שזורי בן פקועה, אפילו שהוא בן 5 שנים וחורש בשדה, אם שחט את אמו בן הפקועה אינו צריך שחיטה. גם את זה דחתה הגמרא שהרי אמר זעיר אמר רבי חנינה על דין זה שהלכה כרבי שמעון שזורי, ולא נאמר אמו שרבין גם כן אמר שהלכה כרבי שמעון שזורי, אם כן מוכח שלא לזה הוא התכוון. האם הוא התכוון למה שנאמר במשנה שבתחילה היו אומרים היוצא בקולר להרג ואמר כתבו גט לאשתי, אף שלא אמר כתבו ותנו, הרי אלו יכתבו ויתנו, משום שהיוצא להרג ואינו חפץ שיפול לפני יבם. וכיוון שגילה דעתו די בכך, והוסיפו אף המפרש בים והיוצא בשיירה, ורבי שמעון שזורי הוסיף אף מסוכן ונוטה למות. ובדין זה אמר רבין שהלכה כמותו. האם התכוון רבין לפסוק הלכה כרבי שמעון שזורי במה שלמדנו במשנה, הלוקח פירות מעם הארץ שאינו נאמן על המעשרות ושכח ולא ישרן דמי? אם נזכר בשבת ואין לו מה לאכול ואינו יכול לתרום בשבת, הקלו לו משום עונג שבת. ושיכול לשאול למוכר אם יסר ולסמוך עליו. והוסיף רבי שמעון שזורי, שאם תרומת מעשר של דמי חזרה לדמי ונתערבה, אפילו בכל יכול לסמוך על המוכר שאומר שיסר קודם שמחר לו. ונמצא שלא חל על מה שיפריש שם של תרומת מעשר, כיוון שכבר יפרישו ממנה. משום שיש לו הפסד גדול שכל התבואה נאסרת, ובדין זה אמר רבין שהלכה כמותו, דחתה הגמרא את שתי הממרות האחרונות, שממה שאמר רבי יוחנן שהלכה כרבי שמעון שזורי במסוכן ובתרומת מעשר של דמי, ולא אמר רבין אמו גם כן שהלכה כרבי שמעון שזורי, מוכח שרבין דיבר בדין אחר. אולי הוא התכוון למה שנאמר במשנה, רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי שמעון שזורי פול המצרי שהוא מין קטנית וזרעו לזרע, דינו כקטנית שהולכים בו אחר ההשרשה, ואם זרעו למאכל דינו כמאכל והולכים אחר לכיתה, ואם ישריש מקצתו לפני ראש השנה ומקצתו אחר ראש השנה, אין תורמים מזה על זה, כיוון שאסור לתרום מן החדש על הישן ומן הישן על החדש, ואם רוצה לתרום מערב כולם יחד ויתרום, והחדש שבתוך התרומה מתקן את החדש הנשאר בערימה, והישן מתקן את הישן, ובדין זה אמר רבין שהלכה כמותו, דחתה הגמרא שממה שאמר רב שמואל בר נחמני בשם רב יוחנן שהלכה כרבי שמעון שזורי, ולא הצטרף רבין כמותם לומר שהלכה כרבי שמעון שזורי, מוכח שרבין לא התכוון להלכה הזו, לדין הזה שהלכה כרבי שמעון שזורי. אמרה הגמרא של רב פאפה כוונה למה שנאמר במשנה, שידה שמחזיקה 40 שיאה בלח שהם קוריים ביבש, יצאה מתורת כלי ואינה מקבלת תאומה, לבית שמאי נמדדת מבפנים ואם מחזיק חללה קוריים טהורה, לבית הלל נמדדת מבחוץ ועובי הנסרים מצטרף ורואים, אילו היה חלל מבפנים היה משלים לקוריים, ומודים שניהם שאין עובי הרגליים שיוצאים חוץ לנסרים מצטרף, וכן המסגרת אינה נמדדת, ולרב יוסי שניהם מודים שעובי הרגליים והמסגרת נמדדים עמה, והאוויר שבין הרגליים אינו נמדד, ולרב שמעון שזורי אם היו הרגליים גבוהות טפח אין מודדים מה שביניהם, ואם אינם גבוהות טפח מודדים. ועל זה אמר רבין שהלכה כרבי שמעון שזורי. לרב נחמן בר יצחק הכוונה למה שנאמר במשנה, רבי מאיר אומר שמן שנטמע נעשה ראשון בן שנטמע באב התומה, בן שנטמע בראשון לתומה ובשני לתומה, משום שמשקה נעשה תחילה ושמן הוא משקה, לחכמים גם דבש, לרבי שמעון שזורי יין לחוד אב ומשקה, אבל שמן ודבש אינם משקים, ובדין זה פסק רבין כרבי שמעון שזורי. תניא אמר רבי שמעון שזורי, פעם אחת נתערב לתבל דמי בחולין ולא יכול היה להפריש ממנו מעשר, כיוון שמעורב בו חולין, וזה נחשב מן הפטור על החיוב. ללישנקם אמר לו רבי טרפון, לך כך מהשוק פירות דמי שהם פטורים מדאורייתא ותעשר עליו. הוא סבר רבי טרפון שרוב עמי הארץ מעשרים, ואם כן תורם מפטור דאורייתא על פטור דאורייתא. והטעם שלא אמר לו רבי טרפון שיקנה פירות מעקום ויעשר, משום שסבר שאין קניין לעקום בארץ ישראל להפקיע ממעשר, ואם כן הפירות חייבים מדאורייתא. ללישנה בתרא רבי טרפון אמר לו, לך כך מן העקום ועשר, משום שסבר שיש קניין לעקום בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, ונמצא שפטור מדאורייתא ואהב הם יפטור על פטור, ולא אמר לו שיקח מהשוק, משום שסבר שאין רובה מהארץ מהסרין, ואהב יספק כמחצה על מחצה, ויש לחשוש שהטבל שנתערב היה מעוסר, והפירות שלקח אינם מעוסרים, וכן להפך. שלח רבי ימר בר שלמיה לרב פאפה מה ששנינו בשם רבין בר חיננה, אמר הוא לאמר רבי חנינה שהלכה כרבי שמעון שזורי, ואף בכל מקום ששנה רבי שמעון שזורי הלכה כמותו, האם מתכוון גם לדין פירות שנתערבו? והשיב לו שגם בדין זה הלכה כמותו, ואמר רב אשי, אמר לי מרזות רע, רב חנינה מסורה נתקשה בשאלתו של רבי ימר, מה צד יש לומר שאין הלכה כרבי שמעון בטבל? הרי לא אמר הלכה כרבי שמעון במשנתנו, על הלכה כמותו בכל מקום. הביאה הגמרא עוד דינים בהלכות סתם, אמר רב זעירה, אמר רב חנן, אל אמר רב, נקרא גיליון של ספר תורה ונכנס הקרע בתוך הכתב, שני שיטין יתפור, שלוש שיטים לא יתפור אלא יסלק את העירייה. אמר רב הזוטי לרב אשי, שרב ירמיה מדיפתי פרש בשם רבה, שמה שאמרנו בשלוש על יתפור היינו בקלף ישן שהקריאה מגונה בו, אבל בקלף חדש יכול להתפור, וקלף ישן היינו שאיבדו באפצים ונעשה שחור כישן, וחדש היינו שלא ידעו באפצים, ואין תופרים את הקרע אלא בגידים אבל לא בגרדין. באי רב יהודה בר אבא, נקרא בין דף לדף או בין שיטה לשיטה, באופן שאם היה נקרא בכתב היה יותר מג' שורות, האם יכול לתקן? נשארה הגמרא בתיקו. אמר זעירי, אמר רב חנן, אל אמר רב, מזוזה שכתבה בשורות קצרות שתי מילים בשורה כשרה, הסתפקו בני הישיבה, כתב בשורה הראשונה שתיים, בשורה השנייה שלוש, בשורה השלישית אחת, האם כשר? ענה רב נחמן בר יצחק שוודאי כשר, כיוון שעשה כשירת הים שנכתבת בתורה אריח על גבי לבנה, והיינו במזוזה, אבל בספר תורה פסול, כדתניא שאם כתב כמו שירה או שכתב את השירה כמו כתב רגיל פסולה. וכן אמר רב בר חנה, ויש אומרים שאמר זאת רב אחא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, מזוזה שעשה 2 ו3 ו1 כשרה אבל אסורה לכותבה, כאוהל שהוא רחב מלמטה וקצר מלמעלה, וכן לא כזנב 3 2 ו1. אמר רב חיסדא, תיבות על הארץ שבמזוזה צריך שיהיו לבד בשורה האחרונה. ונחלקו בדבר האמוראים. יש אומרים שכותבם בסוף השורה, כיוון שבשורה שמעליה מסיים במילים כמי השמיים, וכתיב כגבוה השמיים על הארץ והשמיים ממעל הארץ, ויש אומרים שכותבם בתחילת השורה, משום שהארץ רחוקה מהשמיים. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על דפים למד ולמד א', אשר למדנו בערב ראש השנה תשע"ט, וכעת כדי להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה, נשיב על 10 השאלות לשינון סיכום והחזרה ששאלנו בערב ראש השנה בסיום השיעור. שאלה הראשונה בדף למד הייתה, האם יכול לגמור הפסוק האחרון שבתורה אפילו באמצע שורה? והתשובה היא, אינו יכול ובחומשים יכול. שאלה שנייה, מי כתב את שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה? והתשובה לרבי יהודה יהושע בן נון ולרבי שמעון משה רבינו. שאלה שלישית, מה הביור שיחיד קורא אותם? והתשובה לרשי שאין מפסיקים בהם ולתוספות שלא יקרא עם שליח ציבור. שאלה רביעית, כמה דפים יהיו בכל יריעה של הספר תורה? והתשובה בין ג' לח'. שאלה חמישית, כמה גיליון חלק צריך לשיר בספר התורה מלמטה וכמה מלמעלה? והתשובה מלמעלה ג' אצבעות ומלמטה טפח. שאלה שישית, מה אמר רבי שמעון שזורי בשוחט בהמה ומצא בה בן פקוע ובר חי? התשובה שאפילו אם הוא בן 5 שנים ורואה כבר בשדה אינו צריך שחיטה. שאלה שביעית, האם עובי הנסרים של השידה מצטרף לשיעור 40 שאה שבזה יוצאת מתורת כלי? והתשובה לבית שמאי לא, לבית הלל כן. שאלה שמינית, האם להלכה שמן נחשב משקה לעניין גזירת משקין? התשובה להלכה כרבי שמעון שזורי שאינו נחשב משקה, ובתוספות מבואר שזה דווקא בקרוש אבל בלא כן נחשב למשקה. שאלה תשיעית, ללשון הראשונה מדוע לא אמר רבי טרפון לרבי שמעון שזורי לקחת ולקנות מעקום ולאסר על התערובת? והתשובה, משום שסבר שאין קניין לעקום בארץ ישראל, הפקיע מידי חיוב מעשר. והשאלה האחרונה, ללשון השנייה, מדוע לא אמר לו לקחת מעם הארץ? והתשובה, משום שסבר שאין רוב עמי הארץ מעשרים. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, בדפים למד ולמד א' במסכת מנחות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, היום השלישי של שנת תשע"ט, ג' בתשרי תשע"ט, צום גדליה תשע"ט, עיקר ותורף העניין, ולימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים למד ב' ולמד ג' במסכת מנחות. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד א' עמוד ב', 4 שורות לפני סוף הדף, מן המילים, אמר רב חלבו, חזין עלי לרב אונה, דקריך לה מאחד כלפי שמע. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא דינים נוספים בהלכות מזוזה. אמר רב חלבו, חזינה לרבונה, ראיתי את רבונה דקריך לה שהיה גולל את המזוזה מאחד כלפי שמע. כלומר, הפסוק הראשון שבמזוזה הוא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ורבונה היה גולל את המזוזה מסופה לתחילתה, דהיינו מהתיבה אחד לכיוון התיבה שמע. ואף שנהגו הסופרים לכתוב בשורה הראשונה גם את תחילת הפסוק הבא ואהבת את, ואם כן השורה אינה מסתיימת במילה אחד, אפשר לומר שהגמרא לא נקטה בדווקא אחד, אלא כוונתה שהיה גולל את המזוזה מסופה לתחילתה. כך מסביר המורדכי. וכן היה רבונה עושה את פרשיותיה של המזוזות סתומות, כלומר שהיה מסיים את הפרשה הראשונה שמע ישראל באמצע שורה ומניח רווח לאחריה, ומתחיל את הפרשה השנייה והיה עם שמוע באותה שורה, או שהיה מניח רווח בתחילת שורה ומתחיל את הפרשה השנייה באותה שורה. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב חלבו. אמר רבי שמעון בן אלעזר, רבי מאיר היה כותבה את המזוזה על דוך סטוס, קלף שנתלה קליפתו העליונה, כמין דף של ספר תורה, דהיינו ארוך וצר, ועושה במזוזה רווח מלמעלה מעל השורה העליונה ורווח מלמטה מתחת השורה התחתונה. ואף מן הצד צריך להשאיר רווח, שהרי רב חלבו אמר לאל בדף למד א' עמוד ב' שרבי מאיר היה כורך את המזוזה מאחד עד שמע, ואם כן צריך היה להשאיר בתחילת המזוזה רווח כדי להקיף את המזוזה לאחר גלילתה כמו בספר תורה. כך אומרים התוספות, דיבור המתחיל ועושה. ועוד אומרת הגמרא, ועושה פרשיותיה של המזוזה פתוחות, כלומר שהיה מסיים את הפרשה הראשונה שמע ישראל באמצע שורה ומניח רווח לאחריה עד סוף השורה, ומתחיל את הפרשה השנייה והיה עם שמוע בתחילת השורה הבאה. אמרתי לו, רבי, מה טעם אתה עושה את הפרשיות של המזוזה פתוחות, הלא בתורה הן סתומות, שאחר המילה ובשעריך יש רווח רק באמצע השורה ובצד שמאל של השורה הוא סתום. אמר לי, הועיל ואין הפרשיות האלו סמוכות מן התורה זו לזו, אלא פרשת שמע כתובה בפרשת ויתחנן, ופרשת ויה עם שמוע כתובה בפרשת עיקב, לכן יש לכתוב אותן פתוחות. ואמר רב חנן, אל אמר רב, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, מברר את הגמרא מה אליו, האם אין הכוונה שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר הפתוחות, במה שאמר שרבי מאיר היה עושה את פרשיות המזוזה פתוחות, ומבואר שרב פסק שצריך לעשות את פרשיות המזוזה פתוחות. ואם כן קשה, איך רבונה שהיה תלמידו של רב היה עושה את פרשיות המזוזה סתומות. מתרץ את הגמרא, לא, אין כוונת רב לפסוק שההלכה כרבי שמעון בן אלעזר בעניין פרשיות המזוזה, אלא רק הרווח, לגבי הרווח שצריך לעשות במזוזה, רווח מלמעלה ומלמטה. מברר את הגמרא וכמה רווח צריך להשאיר במזוזה מלמעלה ומלמטה. מברר את הגמרא, אמר רב מנשה בר יעקב ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רב שמואל בר יעקב, צריך להשאיר רווח כמלוא עטבא דספרי, חתיכת עץ שיש בסדק ומכניסים את גיליון הספר בתוך הסדק, ועל ידי זה אין לו נכפל בשעה שכותבים בו. וכתבו הסמג והראש בשם הגאונים שהוא שיעור רוחב חצי ציפורן. והטעם שצריך להניח שיעור כזה, כותב הבית יוסף, באורח חיים סימן למד ב', שהוא כדי שהאות למד תהיה מוקפת גביל. ובשורה התחתונה כדי שהאותיות כף ונון הפשוטות, דהיינו, החף סופית והנון סופית תהיינה מוקפות גביל. אמר לי אביי לרב יוסף, ואת לא תסברה וכי אתה אינך סבור, דחי אמר רב שמה שאמר רב על החקר רבי שמעון בן אלעזר, הרווח? כוונתו לגבי הרווח שצריך לעשות במזוזה מלמעלה ומלמטה? והרב איטלי מנהגה, הרי רב סובר שמנהגה העולם הוא העיקר, כמו שיבואר בסמוך, והעידנה נהוג אלמה בסתומות, ועכשיו נהוג בעולם לכתוב את הפרשיות של המזוזה, סתומות, ואם כן על כוחך לא פסק רב לעשותם פתוחות, אלא מה שפסק רב הוא, על הרווח, שאם לא כן מיכן באו המוראים שקמו אחריו לנהוג כנגד רב שהיה רבם של כל המוראים, מלבד שמואל, ובפרט שהלכה כרב בייסורים, ובשלמה אם רב לא היה הולך בכל מקום אחר המנהג, היינו יכולים לומר שמנהג קדמונו בסתומות? ואף שרב היה גדול הדור, פסק בפתוחות. ובכל זאת, מכל מקום לא התקבלו דבריו לסתור את המנהג ולעשות פתוחות. אבל מאחר שראינו שרב הולך בכל מקום אחר המנהג, אם כן על כוחך לא היה פוסק רב בפתוחות אם היה המנהג בסתומות, אלא ודאי צריך לומר, שרב לא פסק מעולם כרבי שמעון בן אלעזר בפתוחות, אלא דבריו הם רק לעניין הרווח. והגמרא מבארת מניין שרב סובר שמנהג העולם הוא העיקר, דאמר רבא אמר רב כהנא אמר רב. במסכת יבמות דף קב עמוד א', אם יבוא אליהו הנביא ויאמר שחולצים ליבם במנעל בנעלה עשויה מאור רך, אדם שמת ולא ישאיר אחריו בנים מצווה על אחיו ליבם את אשתו של המת, שנאמר כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ואיבמה. אם האח אינו חפץ ליבם את אשת אחיו, היא צריכה חליצה ורק לאחר מכן היא מותרת להינשא לאדם זר, שנאמר ונקשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו, וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. אז אם יבוא אליהו הנביא ויאמר שחולצים ליבם במנעל בנעל העשויה מאורך, שומעים לו. אבל אם יאמר שאין חולצים בסנדל בנעל העשויה מאור קשה ומבושל, אין שומעים לו מפני שכבר נהגו העם בסנדל. וכמובן בתלמוד הירושלמי במסכת יבמות שהמנהג מבטל את ההלכה, ולכן אף אם יבוא אליהו ויורה כנגד המנהג, אין שומעים לו. אבל הרשבש כותב שאין כוונת הירושלמי שהמנהג יכול לעקור את ההלכה, אלא שכשאמרה תורה וחלצה נעלו, לא בא למעט סנדל, אלא בא לרבות כל דבר שנוהגים לנעול ברגליהם. וכיוון שנהגו בנעילת הסנדלים, הרי זה נחשב כמנעל. ואם יבוא אליהו ויאמר שאין חולצים בו, אין שומעים לו לפי שכבר נהגו בסנדל, והוא כחולץ במנעל שאמרה תורה. אבל בייסורים לא אומרים מנהג מבטל הלכה, ולא חלק הירושלמי על כך. וכותב אסדי חמד, שאף שלשון הירושלמי משמע שהוא בדרך כלל שמנהג מבטל הלכה, מכל מקום גדול כוחו של הרשבש לפרש שדווקא בעניין ההוא, אמרו שהמנהג מבטל הלכה ולא בשאר ייסורים. ולכן לא אמרו בירושלמי, זאת אומרת מנהג מבטל הלכה. חוזרים אל הגמרא שאומרת ורב יוסף אמר רב כהנא אמר רב, רב יוסף אמר בשם רב כהנא שאמר בשם רב, אם יבוא אליהו ויאמר שאין חולצים במנעל שומעין לו, אבל אם יאמר שאין חולצים בסנדל, אין שומעין לו מפני שכבר נהגו העם בסנדל. ואמרין על מהי בעיניו, מה החילוק בין דברי רבא ודברי רב יוסף? התשובה מנעל לכתחילה איקה בעיניו, החילוק בין דבריהם הוא, האם חולצים במנעל לכתחילה או לא, שלפי דברי רבא אין חולצים במנעל לכתחילה, אלא אם יבוא אליהו ויורה שאפשר לחלוץ במנעל, ולפי דברי רב יוסף חולצים במנעל לכתחילה, אלא אם יבוא אליהו ויורה שאין לחלוץ במנעל. ובמחלוקת הזו נחלקו תנאים במסכת יבמות דף קב עמוד א', דעת רבי יעקב בשם רבי מאיר שחולצים במנעל לכתחילה, ודעת רבי יוסי בשם רבי מאיר שאין חולצים במנעל לכתחילה. ותם דברי רבי יוסי נתבהר בגמרא שם, שגזרו משום מנעל המרופט, דהיינו מנעל הקרוע מלמעלה לשניים, שדרך בני אדם לנועלו עדיין וסומך על שכיפרו מעמידו על הרגל לכל מי שילוחו בנחת, וכן דרך בני אדם שסומך עליו לתקנו מפני ש... מצד רקותו אפשר לתקנו, מכל מקום הרי הוא כחלוץ מעילה וחליצתו פסולה. אבל בסנדל שהוא קשה אין לחשוש, משום שאם הוא קרוע, האדם לא נועל אותו. אומרת הגמרא אל עליו, אלא ודאי ממה שרף סובר, שהמנהג עיקר, והרי נהגו לכתוב פרשיות המזוזה סתומות, שמה מינה, מוכח מכאן שמה שפסק רב הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אין כוונתו לכתוב את פרשיות המזוזה פתוחות, אלא הרווח, אלא לגבי הרווח שצריך לעשות במזוזה רווח מלמעלה ומלמטה. מסכמת הגמרא ואומרת, אכן שמע מינה מוכח מכאן שמה שפסק רב הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, זה לגבי הרווח. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על קושייתה על מה שרב אונה נהג שלא כדעת רב שהיה רבו. רב נחמן בר יצחק אמר מצווה לעשותן את פרשיות המזוזה סתומות כמו שאין בתורה. ויבדינו פתוחות, ואם עשה אותם פתוחות, שפיר דמי, גם ככה מזוזה כשרה. ומה היא פתוחות דקאמר רבי שמעון בן אלעזר? ומה שאמר רבי שמעון בן אלעזר, שיש לעשות את פרשיות המזוזה פתוחות, כוונתו שאפשר לעשותן, אף פתוחות ולא דווקא סתומות. ועל כך אמר רב שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר, שאפשר לעשות את פרשיות המזוזה פתוחות. אבל לכתחילה מצווה לעשותן סתומות, ולכן נהג רבונה לעשותן סתומות. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב נחמן בר יצחק שמצווה לעשות את פרשיות המזוזה סתומות. לאמא מסייע לי, שמה יש לומר שהברייתא להלן מסייעת לדברי רב נחמן בר יצחק. שנינו בברייתא, תפילין של יד עושין אותן של ראש, כלומר מותר לקחת את הבית של תפילין של יד ולהשתמש בו לתפילין של ראש. אבל תפילין של ראש אין עושים אותם של יד, לפי שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. וקדושת תפילין של ראש חמורה מקדושת תפילין של יד, מפני שרובו של השם שין ד' י' נעשה בתפילין של ראש. האות שין על הבית עצמו, האות ד' בקשר שברצועה, ואילו בתפילין של יד נעשית רק האות י' בקשר של הרצועה. ועוד שנאמר בספר דברים פרק כוח פסוק י', וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה. ודרש רב לזר הגדול לקמן בדף למד ה' עמוד ב', אילו תפילין שבראש. והטעם שדרשו חזל את הפסוק הזה על תפילין שבראש, כותב רשי, משום סברה זו עצמה שרובו של שין ד' י' נמצא בתפילין של ראש. ואילו התוספות מפרשים שהטעם שדרשו את הפסוק לעניין תפילין של ראש, משום שהם נראים יותר משל יד. שעל תפילין של יד אמרו לקמן בדף למד ז' עמוד ב', והיו לך לאות ולא לאחרים לאות. ושיטת התוספות בטעם שקדושה של ראש חמורה יותר מקדושה של יד היא, שכיוון שבתפילין של ראש יש על האור של האות שין, שהיא הלכה למשה מסיני. ובתפילין של יד אין שין, נמצא שיש קדושה נוספת בתפילין של ראש שאין בתפילין של יד. ולכן הסתפקו התוספות, אם מותר להיכנס לבית הכיסא בתפילין של יד, אף שאסור להיכנס בתפילין של ראש. ורבינו יונתן הוסיף שבתפילין של ראש יש ארבעת בתים, ובתפילין של יד יש רק בית אחד, ולכן קדושת תפילין של ראש חמורה מקדושת תפילין של יד. ממשיכה הברייתא כיוצא בו ספר תורה, שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה, לפי שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה, וקדושת ספר תורה חמורה מקדושת מזוזה, וכן קדושת תפילין חמורה מקדושת מזוזה, משום שבתפילין יש ארבע פרשיות ובמזוזה רק שתי פרשיות. ואילו פסקי הריד כותב שתפילין של ראש קדושתן חמורה ביותר, מפני שהם על הראש הוא המקום החשוב ביותר, ותפילין של יד קדושתן קלה מקדושת תפילין של ראש, וספר תורה נמצא בתיבה קדושתו קלה מקדושת תפילין שהיא על ראש האדם, ומזוזה נמצאת בפתח הבית קדושתו קלה מקדושת ספר תורה המונח בתיבה. עכשיו מדייקת הגמרא, הטעם שאין עושים מזוזה מספר תורה הוא רק מפני שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. המורידין, אבל אם היה הדין שמורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה, היו עושים מזוזה מספר תורה הוא מתפילין. ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל א', ואף על פי שנוהגים לכתוב בתפילין של ראש ארבע שורות ובתפילין של יד שבע שורות, ואילו במזוזה נוהגים לכתוב חב בית שורות, זה רק לכתחילה ואינו מעכב. ואם פרשיות המזוזה צריכות להיות דווקא פתוחות, יהיה קשה עמי, מדוע יהיה מותר לעשות מזוזה מספר תורה? הרי אחה כאן בספר תורה פרשיות אילו שמע ישראל והיה עם שמוע הן סתומות, ואחה ואילו כאן במזוזה הפרשיות צריכות להיות פתוחות. אלא מוכח שפרשיות המזוזה אינן צריכות להיות פתוחות, ולכן היה אפשר לעשות מזוזה מספר תורה, אם לא משום שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. ולמרות שפרשת שמע והיה עם שמוע אינן סמוכות זו לזו בספר תורה, היה אפשר לחתוך את העירייה של הספר תורה שהפרשיות שמע ישראל והיה עם שמוע כתובות ביחד עם הפרשיות שביניהם, ועירייה זו כולה תהיה מזוזה. דוחה הגמרא דילמה להשלים, שם הכוונת הברייתא אינה שאם היה מותר להוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה היה מותר לעשות מזוזה מפרשיות הכתובות בתורה, אלא למקרה שחסירה במזוזה שורה אחת. אם היה מותר להוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה היה מותר לקחת את אותה שורה כתובה בספר תורה ולתפור אותה למזוזה הזו. אם כן ייתכן שפרשיות המזוזה צריכות להיות פתוחות, ואכן לאחר תפירת הפרשיות הן תהיינה פתוחות. מקשה הגמרא על דברי הברייתא, וכי ניתן לומר שהטעם שאין עושים מזוזה מתפילין זה רק מפני שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה? המורידין עושין? אבל אם היו מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה, היו עושים מזוזה מתפילין? והתניא, הרי שנינו בברייתא, שמופיעה במסכת שבת דף ע"ט עמוד ב', הלכה למשה מסיני, תפילין צריכות להיכתב על הקלף, החלק החיצוני של אור הבהמה, כשחולקים אותו לשניים, ומזוזה צריכה להיכתב על דוך סוטוס. קלף שנתלה קליפתו העליונה, דהיינו החלק הפנימי של אור הבהמה. קלף כותבים עליו במקום בשר, בצידו הפנימי של האור הפונה לכיוון הבשר, ודוך סוטוס כותבים עליו במקום שיער, בצידו החיצוני של הדוך סוטוס, הפונה לכיוון שיער הבהמה. כלומר, חוצים את אור הבהמה לשני חלקים, החלק החיצוני נקרא קלף, וכותבים עליו בצד הפונה לכיוון הבשר שהוא הצד הפנימי, והחלק הפנימי נקרא דוך סוטוס, וכותבים עליו הצד הפונה לכיוון השיער שהוא הצד החיצוני. אם כן, מדוע מבואר בברייתא שהטעם שאין עושים מזוזה מתפילין הוא רק מפני שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה? הרי גם אם היה מותר להוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה, אי אפשר היה לעשות מזוזה מתפילין. שהרי התפילין כתובות על קלף, אילו המזוזה צריכה להיכתב, על הדוך סוסטוס. מתרץ את הגמרא מה ששנינו שהתפילין נכתבות על הקלף המזוזה על הדוך סוסטוס, זה רק למצווה, אבל אם שינה וכתב מזוזה על קלף, אין בכך כלום והמזוזה כשרה. ואם כן, הטעם היחיד שאין עושים מזוזה מתפילין, זה מפני שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. בקשה הגמרא והתניה. הרי שנינו בברייתא שאם שינה וכתב על קלף במקום שצריך לכתוב דוך סוסטוס, או על הדוך סוסטוס במקום שצריך לכתוב קלף, פסול. ואם כן, אי אפשר לתרץ שמה ששנינו שהתפילין נכתבים על הקלף והמזוזה על הדוך סוסטוס, זה רק למצווה ואינו מעכב. מתרץ את הגמרא הברייתא הזו שאם שינה פסול, עוסקת רק בתפילין. אבל במזוזה, גם אם שינה וכתב מזוזה על קלף, המזוזה כשרה. מקשה על כך הגמרא והתניא. הרי שנינו בברייתא שאם שינה בין בזה ובין בזה פסול, והבינה הגמרא שכוונת הברייתא בין בתפילין ובין במזוזה, אם שינה פסול. מתרץ את הגמרא, אין כוונת הברייתא גם למזוזה, אלא אידי ואידי, זה וזה, כלומר שני המקרים שהברייתא עוסקת בהם וכותבת עליהם בין בזה ובין בזה, זה בתפילין. והמקרה אחד מדובר שאם שינה פסול זה באופן דכתבינו שכתב את התפילין הקלף במקום שיער, על הקלף במקום שיער ולא במקום בשר, והמקרה האחר שאם שינה פסול זה באופן דכתבינו שכתב את התפילין הדוך סוסטוס במקום בשר. אפילו במקום בשר שזה הצד שכותבים בו על הקלף, וכל שכן אם כתב את התפילין על דוך סוסטוס במקום שיער. והיא בית אם המביאה גמרא תירוץ נוסף על קושייתה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, שבאמת כוונת הברייתא לתפילין ולמזוזה, שאם כתב תפילין על דוך סוסטוס, התפילין פסולות. ואם כתב מזוזה על קלף, המזוזה פסולה. ואין להקשות אם כן מדוע בברייתא האחרת מבואר שהטעם שאין עושים מזוזה מתפילין הוא רק מפני שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. מפני שדין שינה בזה ובזה, תנאי, נחלקו בזה תנאים. דתניא, שנינו בברייתא, שינה בזה ובזה בתפילין ובמזוזה. דהיינו שכתב תפילין על דוך סוסטוס ומזוזה על קלף פסול. התפילין והמזוזה פסולות. רבי אחא מכשיר את המזוזה, משום רבי אחא ברבי חנינא ואמרי לה, ויש אומרים שרב אחא אמר הלכה זו, משמי דרבי יעקב ברבי חנינא, והברייתא שאסרה לעשות מזוזה מתפילין, רק מפני שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה, סברה שמזוזה שנכתבה על קלף, כשירה. עכשיו מקשה הגמרא קושייה נוספת על דברי הברייתא שאין עושים מזוזה מתפילין, מפני שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. מקשה הגמרא, וכי ניתן לומר שהטעם שאין עושים מזוזה מתפילין הוא רק מפני שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה? המורידים, אבל אם הם מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה, היו עושים מזוזה מתפילין? והבעיה סרטוט, הרי מזוזה צריכה סרטוט, כלומר צריך לעשות בחריצים על הקלף בכל השורות שבהם כותבים את הפרשיות. ואמר רב מניומי בר חילקיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, כל מזוזה שאינה מסורטטת פסולה. ורב מניימין בר חילקיה דידי עצמו אמר, סרטוט של מזוזה הלכה למשה מסיני, ואילו בתפילין לא מצאנו שהם צריכות סרטוט. ואם כן, אפילו אם היה מותר להוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה, היה אסור לעשות מזוזה מתפילין מפני שאינן מסורטטות. ואין לתרץ שמדובר באופן שסרטט את התפילין מפני שלא היו רגלים לסרטט תפילין. כמבואר בתלמוד הירושלמי במסכת שבת, שכל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט. כך התוספות בדיבור המתחיל, המורידין עושין. מתרץ את הגמרא דין סרטוט במזוזה תנאי, נחלקו בו התנאים. דתניא, שנינו בברייתא במסכת מגילה דף חי עמוד ב', רב ירמיה אומר, משום רבינו תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב, הסופר הכותבן אינו צריך להעתיקן מספר אחר, אלא יכול לכותבן על פי זיכרונו. מחמת שהסופרים רגילים באילו הפרשיות ושגורות בפיהם, יכולים לכותבם על פיהם שלא מן הכתב, כך הראש בהלכות תפילין. ואין צריכות סרטוט. ומעתה הברייתא שביארה שהטעם שאין עושים מזוזה מתפילין הוא רק מפני שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה, הברייתא הזו סברה כרבי ירמיה שמזוזה אינה צריכה סרטוט, ולכן אם היה מותר להוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה, היה מותר לעשות מזוזה מתפילין. מבארת עכשיו הגמרא איך נפסקה הלכה בעניין סרטוט וכתיבה מתוך הכתב בתפילין ומזוזה. והלכתה וכך הלכה למשה מסיני, שתפילין לא באי סרטוט, אינן צריכות סרטוט, ומזוזה באי הסרטוט, ומזוזה צריכה סרטוט, ואידי ואידי וזה וזה, כלומר בין בתפילין ובין במזוזה, נכתבות שלא מן הכתב, הסופר הכותבן אינו צריך להתיקן מספר אחר, אלא יכול לכותבן על פי זיכרונו. מה הייתה, מה הטעם של נכתבות שלא מן הכתב? משום שאין מגרס גריסין, ראותות בפי כל אדם, ואין טועין בהם. אבל בספר תורה אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב, כך פוסקים הטור שולחן ערוך ביורה דעה, סימן רי שעין דלת סעיף ב'. שואלים התוספות במסכת גיטין דבב עמוד ב', דיבור המתחיל אמר רב יצחק. במסכת גיטין אמר רב יצחק שאין לכתוב שלוש תיבות מתוך פסוק ללא סרטוט, אז איך מותר לכתוב תפילין ללא סרטוט? מתרצים בשם רבינו תם, שהסרטוט הנצרך לשלוש תיבות הוא סרטוט אחד מלמעלה, אבל הסרטוט הנצרך במזוזה ולא בתפילין, הוא על כל שיטה ושיטה. דנה הגמרא אם מותר לשבת על מיטה שספר תורה מונח עליה. אומרת הגמרא, אמר רבי חלבו, אנא חזית אלי רבונה, אני ראיתי את רבונה דה ויתי ופוריה דה ספר תורה עלי, שהיה יושב על מיטה שספר תורה מונח עליה, וחף לחד הערה ונטל קד וקפה אותו על הארץ ואנח עלי, והניח עליו את הספר תורה ועד ארייתי, ולאחר מכן התיישב במיטה. מבארת הגמרא כסבר סובר רבונה שאסור להישב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה, ופליגה ונחלק בזה על רבא ברב חנה. דאמר רבא ברב חנה, אמר רבי יוחנן, מותר להישב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה, ואם לחשך אדם, אם לחש לך אדם באוזנך לומר תשובה לדבר הזה על ידי מעשה שהיה ברבי אלעזר, שהיה יושב על המיטה ונזכר שספר תורה מונח עליה ונשמט וישב על גבי קרקע, ודומה ומרוב צערו היה נדמה כמי שהיא כישון נחש, אין להביא ראיה מן המעשה הזה, משום דעתם שם ספר תורה על גבי קרקע אהבה, היה מושלח על גבי הקרקע ויש בזה ביזיון גדול לספר תורה, ולכן היה רב לזר מצטער כל כך. וכותב החידושים המיוחסים לרשב"א שאין הכוונה שספר התורה היה מונח ממש על הקרקע, שהרי כתוב שספר התורה היה מונח עליה, על המיטה, אלא שהיה מונח בתחתית המיטה סמוך לקרקע, ורב לזר ישב בעליונות המיטה, ולכן הצטער שזה ביזיון לספר תורה שהוא יושב גבוה יותר מן הספר תורה. חוזרת הגמרא להלכות כתיבת מזוזה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, כתבה את המזוזה כמו איגרת, דהיינו שכתבה בלא שרטוט או שלא דקדק בחסרות ויתירות כמו שנהוג בכתיבה של איגרת, המזוזה הזו פסולה. מה הטעם, מה הטעם שמזוזה שכתובה כאיגרת פסולה? עתיה דורשים גזרה שווה כתיבה כתיבה מספר. במזוזה נאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ת', וכתבתם על מזוזות ביתך ואישי עריך. בגטה נקרא ספר נאמר, ספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר כריתות. או משום שנאמר בספר תורה בספר שמות פרק י"ז פסוק י"ד, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר. וכשם שספר צריך שרטוט ודקדוק בכתיבתו, כך מזוזה צריכה שרטוט ודקדוק בכתיבתה, ואם לא שרטט ודקדק, המזוזה פסולה. ותוספות כותבים בשם רבינו תם בדיבור המתחיל כתבה, שפירוש איגרת היינו שלא דקדק בחסרות ויתירות. ואירת הגמרא הלכות קביעת מזוזה, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, תלאה תלה את המזוזה במקל שבפתח, כלומר שקבע את המזוזה במקל התלוי בפתח, מקל שיורד מהמשקוף פסולה. מה הייתה, מה? שמזוזה תלויה במקל פסולה, בשעריך בעינן, צריך שהמזוזה תהיה קבועה בשער עצמו, כמו שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ת', וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ומזוזה זו אינה קבועה בשער, אלא תלויה במקל. והרמב״ם כותב שהטעם שלו יצא ידי חובה מפני שאין זו קבועה. תניא נמי אחי, וכן שנינו גם בברייתא, תלאה את המזוזה במקל שבפתח או שהניחה שקבעה בכותל שאחר הדלת ולא תחת המשקוף, סכנה יש בה מפני שהבית אינו משתמר מן המזיקין, כשהמזוזה אינה קבועה בצורת הפתח כהלכתה. ואילו תוספות מפרשים שהסכנה שיש במזוזה תלויה במקל שיתקל בה כשעובר בפתח וינקוף בה את ראשו מפני שלא ישים ליבו אליה. וכן כשמניח את המזוזה אחר הדלת, מתוך שתהיה בולטת מהכותל יכה בה את ראשו. ממשיכה הגמרא ואומרת, תלאה במקל או שניחה אחר הדלת סכנה יש בה ואין בה מצווה. ולא יצא ידי חובת מזוזה, ומביאה ברייתא אנשים של בית מונבז המלך היו עושים בפונדקותיהן, כן, היו תולים מזוזה במקל במקומות לינתם, כשהיו מהלכים בדרך מעיר לעיר כדי לעשות זכר למזוזה, שהרי בית של עני בעוברי דרכים בדרך פטור מן המזוזה מפני שאינו דירת קבע, אלא שהיו עושים זכר למזוזה באופן הזה. כי הרי לכמן מבואר בדף מדלת עמוד א' שהדר בפונדקי בארץ ישראל והסוחר בית בחוץ לארץ, כל 30 יום פטור מן המזוזה, מכאן ואילך חייב, אבל הסוחר בית בארץ ישראל עושה מזוזה לאלתר משום יישוב ארץ ישראל. מביאה הגמרא דין נוסף בהלכות קביעת מזוזה, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, מצווה להניחה את המזוזה בתוך חללו של פתח ולא מבחוץ. מקשה הגמרא פשיטה, פשוט הוא הדין הזה, שהרי בשעריך, אמר רחמנה, שהוא מקום סגירת השער, כך נאמר בתורה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ואם קבע את המזוזה מחוץ לחלל הפתח, לא קבע אותו במקום סגירת השער. מתרץ את הגמרא, הוא צריך שמואל לומר את הדין הזה, מפני שסל כדאי יחמינה יעול בדעתך לומר. הועיל ואמר רב, המצווה להניחה את המזוזה בטפח הסמוך לרשות הרבים, דהיינו, שאם היה חלל הפתח בעובי כמה טפחים, יש להניח את המזוזה בטפח הסמוך לרשות הרבים, כדי שיפגע במזוזה מיד כשנכנס מרשות הרבים לביתו. אם כן, היינו יכולים לומר, כמה דמרחק מעלי, כמה שהמזוזה רחוקה יותר מן הבית עדיף, אף שהיא נמצאת מחוץ לחלל הפתח. כמה שמלן משמיעינו שמואל, שאין הדין כך, אלא יש לקבוע את המזוזה בתוך חלל הפתח. מבארת הגמרא דין נוסף בהלכות מזוזה בדף ל"ג עמוד א', ואמר רב יהודה, אמר שמואל, כתבה את המזוזה על שני דפים בשני עמודים, מקצתה בעמוד אחד ומקצתה בעמוד שני, פסולה. מיטיבי הקשו על כך בני הישיבה על דברי שמואל, שנינו בברייתא. כתבה את המזוזה על שני דפים והניחה בשני סיפין בשני צידי הפתח, פסולה. מדייקת הגמרא בדברי הברייתא מבואר, שאם היא ניחה בשני סיפין, פסולה. בסף אחד, אבל אם היא ניחה בסף אחד בצד אחד של הפתח, המזוזה כשרה. קשה על שמואל שאמר שמזוזה כתובה בשני עמודים פסולה, אפילו אם הוא מונחת בצד אחד. מתרץ את הגמרא עם כוונת הברייתא שרק אם הניח את המזוזה בשני סיפין היא פסולה, אלא ראויה לשני סיפין כאמר. הברייתא אמרה שמזוזה כתובה בשני עמודים, אפילו הם בעירייה אחת אלה שהניח רבע חלק ביניהם, באופן שראויה המזוזה לחלק אותה לשני חלקים, ולהניחם בשני צידי הפתח, מזוזה כזו פסולה אף כשהיא מונחת על צד אחד בלבד של הפתח. ונמצא שהברייתא מסייעת לדינו של שמואל ולא סותרת אותו. נאמר בתורה בספר דברים פרק ו' פסוק ת' וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. דרשו חכמים לקמן בדף למד ד' עמוד א', ביתך ביעתך, כלומר שהמזוזה צריכה להיקבע דרך ביעתך, דהיינו מצד ימין של הכניסה של הבית ולא מצד ימין של היציאה מן הבית. ולכן בבית שפתחו פתוח לרשות הרבים שדרך הכניסה עם רשות הרבים אל פנים הבית, צריך לקבוע את המזוזה בצד ימין של הנכנס, ואין שום נפקמינה אם הדלת נפתחת לצד פנים או שהיא נפתחת לצד חוץ. והוא הדין בשני חדרים זה לפנים מזה, ובחדר האחד ההשתמשות תדירה יותר מהחדר האחר, המזוזה צריכה להיקבע מצד ימין של הכניסה לחדר שההשתמשות בו תדירה יותר. אולם בשני חדרים שלכל אחד יש פתח לרשות הרבים, וביניהם יש מחיצה מחלקת בין שני החדרים, ובמחיצה הזו יש פתח, לא ברור מהו צד הכניסה ומהו צד היציאה, שהרי ההשתמשות של שני החדרים היא שווה. בזה קבעו חכמים סימן עקר ציר, כפי שהתבהר לקמן, והיינו שהחדר שהדלת נפתחת לתוכו, ובסגירת הדלת היא נמשכת מפנים אותו חדר לצד החיצון, הוא העיקרי, ולכן יש לקבוע את המזוזה בימין הנכנס לאותו חדר. אומרת הגמרא, ואמר רב יהודה אמר שמואל, במזוזה הלך אחר עקר ציר. כלומר, יש לקבוע את המזוזה בצד הפתח שבו נמצא הציר. מבארת הגמרא, מהי עקר ציר? אמר הוועדה, עקר ציר הוא אבקטה, החור שבמפתן הדלת שציר הדלת מסתובב בו. שהיו להם דלתות שציר עובר לאורכן, והציר היה נכנס במפתן ובמשקוף, והייתה הדלת מסתובבת על צירה. שואלת הגמרא, היחידה מי? במה מדובר? כלומר, באיזה אופן יש להניח את המזוזה בצד שבו נמצא ציר הדלת? מבארת הגמרא, כגון פיתחה דבי תרי בתי, בין בי גברי לבי נשי. פתח הנמצא בין שני בתים, כגון אדם החולק את ביתו לשני חדרים, חלק אחד שבו מהלכים אנשים זרים הנכנסים ויוצאים בביתו, וחדר אחר שבו נמצאת אשתו שתוכל לעשות מלאכתה בעצניה. ויש פתח בין חדר לחדר ושני החדרים פתוחים לרשות הרבים. ולקמן בדף למד את עמוד א' מבואר, שיש לקבוע את המזוזה בצד ימין שלה נכנס לבית. ואולם, בפתח כזה הנמצא בין שני בתים ונכנסים ועוברים בו משני צדדיו, איננו יודעים איזה צד נחשב ביאה ואיזה צד נחשב יציאה. ועל זה אמר שמואל שהחדר שבו יש עקר ציר ואליו הדלת נפתחת, הוא נחשב בית. דהיינו, שאם יש שני חדרים ופתח ביניהם, רואים איכן נמצא הציר, וחדר זה הוא הבית, ובימין הנכנס לחדר הזה קובעים את המזוזה. מפני שכן דרך כניסת הבתים, שהציר נמצא בתוך הבית, והדלת נפתחת לתוך הבית. ובצד ימין של הכניסה לחדר הזה צריך לקבוע את המזוזה. אף שבכניסה מרשות הרבים עליהם, אין חדר אחד יותר עיקרי מחברו. אילו רבינו ירוחם מבאר באופן אחר שמדובר בבית שהיה לו פתח אחד לרשות הרבים וחילק את אותו פתח לשניים ועשה מחיצה ביניהם. בחציו נכנסים בני אדם מרשות הרבים לבית ובחציו נכנסים לבית אשתו לעשות בו מלאכה בצניעות. ודלת אחת סוגרת את שני חצאי הפתח ויש להסתפק איכן יש לקבוע את המזוזה. האם בחצי הפתח שנכנסים בו בני אדם לבית או בחצי הפתח שנכנסים בו לבית אשתו? אמר שמואל, יש לקבוע את המזוזה בצד ימין של חצי הפתח שבו נמצא הציר שעליו הדלת סובבת. ויהיה הגמרא מעשה שמתבאר ממנו דין נוסף בהלכות קביעת מזוזה. ריש גלותא בנה ביתא בנה בית לעצמו אמר לי לרב נחמן, קבע לי מזוזתא במזוזות המשקוף כדי שיושמו אחר כך בפתח הבית. אמר לו רב נחמן, תלי דשי ברישה, אנך תחילה את הסיפין, כלומר, את שתי מזוזות המשקוף וקבע אותם בבית, ולאחר מכן נקבע מזוזה על הסיפין לאחר הנחתם בפתח. וטעמו של רב נחמן הוא, משום שלומדים מזוזה מציצית. בציצית נאמר גדילים תעשה לך, ודורשת הגמרא לקמן בדף מ' עמוד ב', מפסוק זה תעשה ולא מן העשוי, כגון אם יטיל ציצית בבגד שיש בו שלוש כנפות, ולאחר מכן הוסיף בבגד כנף רביעית, הציצית פסולה, מפני שהטלת הציצית נעשתה קודם שהבגד התחייב בציצית, ולאחר מכן כשהבגד התחייב במצוות ציצית, כבר הייתה בו ציצית ולא הייתה בו עשייה בשעת חיוב, כמו כן במזוזה. אם יקבע מזוזה במזוזות המשקוף כשהם עדיין אינן קבועות בבית, הרי שקבע את המזוזה במקום שאינו מחויב במצוות מזוזה. ולאחר מכן, כשקבע את מזוזות המשקוף בבית, כבר הייתה מזוזה קבועה בו. ואילו תוסות בדיוק המתחיל תלי מבארים באופן אחר, שמעשה זה אינו בא ללמד דין של תעשה ולא מן העשוי, אלא הוא המשך של הדין הקודם שבפתח שנמצא בין שני בתים קובעים את המזוזה בצד של ציר הדלת. וביור המעשה הוא שריש גלות הבנה בית שהיה מחולק לשניים, בי גברי ובי נשי, וביקש מרב נחמן שיקבע מזוזה בפתח הזה. אמר לו רב נחמן שתחילה צריך לחבר את הדלת לפתח, ואז יוכל רב נחמן לראות באיזה צד נמצא הציר שהדלת סובבת עליו, ובצד זה יקבע את המזוזה. הביאה הגמרת דין נוסף בהלכות קביעת מזוזה. אמר רב יהודה אמר רב, עשאה כמין נגר קבע את המזוזה, כמו יתד או בריח, דהיינו שתחב אותה לאורכה בתוך נקב שבצד הפתח כשהיא שוכבת כמו שתוכבים. יתד בכותל, פסולה משום שצריך לקבוע את המזוזה כשהיא עומדת. גמרא, איני, האם כך הוא הדין? והקיית הרב יצחק בר יוסף, כשבא רב יצחק בר יוסף מארץ ישראל לבבל אמר, כולו מזוזת הדבי רבי, כל המזוזות בביתו של רבי, הם כמין נגר אבו אבידן. היו תחובות בפתח כמו יתד, והיא פיתחה דאיל בי רבי לבי מדרשה. אותו פתח קטן שהיה לרבי סמוך למקומו בבית המדרש, והיה נכנס בו ולא בפתח הרגיל כדי לא לטרח את התלמידים לעמוד בפניו, כשיעבור לפניהם. לא אבל המזוזה, לא הייתה לה מזוזה כלל. ומבואר שמזוזה היה עשויה כמין נגר כשרה. תרץ את הגמרא לא קשיא, עד אבידה כסיקתה, עד אבידה כאיסתבירה. מה שאמר רב שמזוזה עשויה כנגר פסולה, מדובר באופן שהמזוזה תחובה כמו יתד, דהיינו כשהיא שוכבת. והמזוזות שהיו בביתו של רבי היו קבועות כמו העצם המחברת בין השוק והרגל, דהיינו שצד אחד של המזוזה היה עומד וצד אחד היה שוכב. כמין רי שפוכה. מביאה הגמרא את דברי רב יצחק בר יוסף, שבפתח בית מדרשו של רבי לא הייתה מזוזה קבועה. ודנה כעת בדין הזה, תמאה הגמרא, איני, האם כך הוא הדין שפתח של בית המדרש פטור ממזוזה? והוא פיתח דאב אייל בי רב אונה לבי מדרש, הרי אותו פתח שהיה רב אונה נכנס בו לבית המדרש, ואבי על המזוזה והייתה לו מזוזה. מיישבת הגמרא, הוא פתח בית המדרש של רב אונה, רגיל אבא, היה הפתח שבו היו רגילים להיכנס רוב הנכנסים לבית המדרש, ולכן חייב היה במזוזה. ואמר רב יהודה אמר רב, במזוזה הלך אחר הרגיל. אם יש שני פתחים לחדר אחד, יש לקבוע מזוזה באותו פתח שבו רגילים יותר להיכנס ולצאת. אבל בפתח בית מדרשו של רבי, לא הייתה קבועה מזוזה משום שלא היו רגילים להיכנס בו רוב הנכנסים בבית המדרש של הרבי לבדו, ולכן היה פטור ממזוזה. אילו תוספות וכן הראש מבארים באופן אחר, תוספות בדיבור המתחיל וה. פתח בית המדרש פטור ממזוזה, וזה החילוק בין רבי לרבונה, שאצל רבי הפתח היה בבית המדרש ולכן היה פטור מן המזוזה. ואילו אצל רבונה הפתח היה בביתו והיה יוצא בפתח הזה אל בית המדרש, ולכן בפתח הזה היו צריכים לשים מזוזה. ובתלמוד הירושלמי במסכת מגילה מבואר שבפתח בית מדרשו של רבי חנינה הייתה קבועה מזוזה. כותב הבית יוסף ביורד היה סימן ריש פי וב, שיש להחמיר כדעת הירושלמי ולקבוע מזוזה בפתח בית המדרש, אבל אין מברכים על קביעתה. הביאה הגמרא דין נוסף בהלכות קביעת מזוזה. אמר רבי זיירא, אמר רב מתנה, אמר שמואל. אמר רבי זיירא בשמו של רב מתנה, בשמו של שמואל, מצווה להניחה לקבוע את המזוזה בתחילת השליש העליון של הפתח, דהיינו שמודדים שני שלישי פתח מהקרקע, בתחילת השליש השלישי יש לקבוע את המזוזה. ורבונה אמר, מקביע מן הקרקע טפח ומרחיק מן הקורה שלמעלה, כלומר מן המשקוף טפח, וכל הפתח כולו שבין הטפח התחתון לטפח העליון כשר למזוזה. מיתי ויקשו בני הישיבה, שנינו בברייתא, מקביע מן הקרקע טפח ומרחיק מן הקורה שלמעלה טפח, וכל הפתח כולו שבין הטפח התחתון לטפח העליון כשר למזוזה. אילו הם דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, נאמרו באותה פרשה שתי מצוות, תפילין ומזוזה. בתפילין נאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ח', וקשרתם לאות על ידיך והיו לטפות בין עיניך. ובמזוזה נאמר בפסוק שלאחריו, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, וקשו ושבו שתי המצוות זה לזה. מה קשירה של תפילין צריכה להיות בגובה הראש, דהיינו במקום שמוחו של תינוק רופס, מתרקח? אף כתיבה של מזוזה צריכה להיות בגובה, דהיינו סמוך למשקוף. ואם כן קשה בישלם המובן לרב אונה, מפני שהוא דאמר כרב יהודה, שכל הפתח מלבד הטפח התחתון והטפח העליון כשר למזוזה. אלא לשמואל דאמר שמצווה לקבוע את המזוזה בתחילת השליש העליון של הפתח, כמן כמו מי הוא סובר, לא כרב יהודה ולא כרב יוסי, שהרי רב יהודה סובר שכל הפתח מלבד הטפח התחתון והטפח העליון כשר למזוזה, ורב יוסי סובר שצריך לקבוע את המזוזה סמוך למשקוף. תרץ את הגמרא, אמר רב אונה בריידר רב נתן, לעולם באמת סובר שמואל כרב יוסי. מהו תחילת שליש העליון דקאמר שמואל שבו צריך לקבוע את המזוזה? אין כוונתו שדווקא שם צריך לקבוע אותה, אלא להרחיקה. שמואל דיבר לעניין כמה אפשר להרחיק את המזוזה מהמשקוף, ואמר שמואל שלא להרחיקה מן הקורה של מעלה יותר משליש גובה הפתח. להלכה יש מחלוקת ראשונים. דעת הראש שלכתחילה אפשר לקבוע את המזוזה מתחילת השליש העליון ולמעלה מזה עד המשקוף, ואין צריך להרחיק טפח מן המשקוף. דהיינו שהוא פוסק כמו רבי יוסי על פי מסקנת הגמרא ששמואל סובר כמותו. דעת הרמב״ם שלכתחילה יש לקבוע את המזוזה בתחילת השליש העליון של הפתח, ובדיעבד אם קבעה למעלה מזה כשרה. דהיינו שביאר את מסקנת הגמרא ששמואל אמר בתחילת שליש העליון, שכך צריך לכתחילה. ורבי יוסי שמכשיר גם למעלה מזה זה רק לעניין דיעבד. עוד מביא בית יוסף את דעת רבינו מנוח שבדיעבד עם קבעה מתחת לשליש העליון כשרה, ובלבד שתהיה רחוקה מן המפתן שלושה טפחים. אבל מהרמב"ם משמע שלמטה משליש עליון היא פסולה. מביאה הגמרא דין נוסף בהלכות קביעת מזוזה, ואנחנו בדף ל"ג עמוד ב'. אמר רבא, מצווה להניחה לקבוע את המזוזה בטפח הסמוך לרשות הרבים, כלומר אם עובי הפתח רחב ארבעה או חמישה טפחים יקבע את המזוזה בחלל הטפח הסמוך לרשות הרבים. מבררת הגמרא מה הייתה, מה טעמו של הדין הזה, נחלקו באמוראים. רבנן אמרי, הטעם שצריך להניחו בטפח הסמוך לרשות הרבים הוא כדי שיפגע במזוזה מיד כשנכנס מרשות הרבים לביתו. רב חנינא מסורה אומר, הטעם הוא כאיכא דתינתרי, כדי שהמזוזה שהיא שומרת על הבית מפני המזיקים תשמור את כל הבית וגם את כל חלל הפתח. מבארת הגמרא שהמזוזה שומרת את הבית, אמר רבי חנינא, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם היא שהמלך יושב מבפנים בתוך הבית, ועם ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, מחוץ לבית. ואילו מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא להפך, עבדיו, עם ישראל יושבים מבפנים בתוך הבית, והוא משמרן מבחוץ על ידי המזוזה שנמצאת מחוץ לבית, שנאמר בתהילים קכ"א, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך. ונרמז בפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא שומר את עם ישראל על ידי המזוזה שנמצאת בצד ימין של הנכנס לבית. אומר המהרש"א בפסוקים שלאחריו, בתהילים קכ"א, אחרי השם שומרך, השם צילך על יד ימינך, נאמר, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צדך ובריך, מעתה ועד עולם. והביור הוא שכל המאורעות הרעות הבאות בעולם ניתנו ביד מזלות השמיים שעיקרם חמה ולבנה וכוכביהם, והם המתנגדים לעם ישראל. כמו שאמרו במסכת שבת בדף קנ"ו עמוד א', אין מזל לישראל, ולכן אמר שבמצוות המזוזה השמש והירח לא יקקה, כי השם ישמורך מכל רע שיתעורר מהם לבוא עליך. ולפי שאמר שביותך בפנים ישמורך הקדוש ברוך הוא מבחוץ, דהיינו יד ימינך ימין בידך לבית, השם אתומר בצדך לא ישומרך, על כן אמר השם ישמור צדך ובואך, שישמור במצוות מזוזה צדך, דהיינו מבחוץ כמו בבואך מבפנים. כותב המורדכי בשם הארם מרוטנבורג, מובטח אני שכל בית שמתוקן כהלכתו במזוזה אין שום מזיק יכול לשלוט בו. וכתב הטור ביורד היה סימן ריש פה, ומכל מקום לא יהיה כוונת המקיימה, אלא לקיים מצוות הבורא התעלה שציוונו עליה. דין נוסף בהלכות קביעת מזוזה. דרש רב יוסף ברי דרבה משמי דרבה, העמיק לטפח, חקק חור במזוזת המשקוף בעומק טפח והכניס בו את המזוזה, פסולה. והטעם משום שבמזוזה נאמר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיינו במקום סגירת השער, ואם המזוזה עמוקה טפח, אין זה נחשב שהיא מונחת בשעריך. הביאה הגמרא ברייתא המסייעת לדברי רבא, למה מסייע לי? האם נאמר שברייתא זו מסייעת לדברי רבא? שנינו בברייתא הניחה בפצין, קבע את המזוזה בתוך מזוזת המשקוף, או שתלה עליה מלבן לבינה, שלאחר שקבע את המזוזה הוסיף מלבן על מזוזת הפתח שיורד מהמשקוף, ונמצא שם מזוזה שקבע שקועה בפנים. הדין הוא כך, אם יש שם טפח בעומק הפצין או בבליטה אותה לבינה שהוסיף על מזוזת המשקוף ונמצא שם מזוזה שקועה טפח בתוך מזוזת המשקוף, צריך לקבוע מזוזה אחרת מפני שלא יצא ידי חובתו במזוזה הזו. ואם לאו, אם אין שם טפח, אינו צריך לקבוע מזוזה אחרת. הרי מבואר בברייתא כדברי רבא, שאם המזוזה קבועה בעומק טפח היא פסולה. אבל דוחה הגמרא ואומרת כי תניא היא, הברייתא הזו אינה עוסקת במזוזה העמוקה טפח בתוך מזוזת המשקוף, אלא בפתח שאחורי הדלת. במקרה שיש בזווית דרומית מערבית של הבית קורה קבועה ושני פתחים שסמוכים זה לזה פתוחים בו, האחד לצד דרום והאחד לצד מערב, והקורה משמשת כמזוזת המשקוף לשני הפתחים, ובקורה זו תלויה הדלת של הפתח הדרומי, וכשהדלת של צד דרום פתוחה נמצא הפתח המערבי מאחורי הדלת, הנידון בברייתא הוא במקרה שקבע מזוזה בקורה בחלל הפתח הדרומי. האם המזוזה מועילה גם לפתח המערבי או לא? אמרה הברייתא שאם הקורה שבין הפתחים עבה בשיעור טפח או שהוסיף לבינה על הקורה ועובייה ונהיה טפח, המזוזה אינה מועילה לפתח המערבי וצריך לקבוע בו מזוזה נוספת מפני שהקורה שעובייה טפח מבדילה בין הפתחים. אבל אם הקורה אינה עבה הטפח וגם לא הוסיף עליה לבנה ברוחב טפח, שני הפתחים נחשבים כפתח אחד והמזוזה הקבועה בחלל הפתח הדרומי מועילה גם עבור הפתח המערבי. זאת אומרת קיר בצורת ריש, והפתחים הם על החוד של האות ריש במקום בו פס אחד מתחבר עם הפס השני. קיר אחד מתחבר עם הקיר השני. מקשה הגמרא, איך אפשר לבאר שהברייתא אומרת הניחה בפצין או שתלה עליה מלבן עוסקת בפתח שאחורי הדלת? הבהדיה קטני לה, הרי שנינו דין זה במפורש במשך אותה ברייתא. נאמר שם פתח שאחורי הדלת, אם יש שם טפח, צריך מזוזה אחרת, ואם לא, ואינו צריך מזוזה אחרת? תרץ את הגמרא כיצד קטני. המשך הברייתא זה פירוש של תחילת הברייתא. כלומר, אחרי ששנינו את הדין, כשניחה בפצין או שתלה עליה מלבן, מבארת הברייתא כיצד, כגון פתח שאחורי הדלת. דין נוסף בהלכות קביעת מזוזה. תנא שנינו בברייתא אם אין לו מזוזת המשקוף של עץ, והעמיד למלבן צורת פתח של קנים חלולים, חותך שפעופרת חתיכה של קנה חלול ממזוזת המשקוף, ומניחה, מניח את המזוזה בתוך הקנה. אמר רב אחא ברי דרבא, לא שנו שיכול להניח את המזוזה בתוך הקנה, אלא באופן שהעמיד בתחילה את מזוזת המשקוף בפתח הבית, ולבסוף חתך את השפעופרת והניח בתוכה את המזוזה. אבל אם בתחילה חתך את השפעופרת והניח בתוכה את המזוזה כשעדיין לא היה שם המלבן של צורת הפתח, ולבסוף העמיד את המלבן בפתח הבית, המזוזה פסולה. משום שבמזוזה יש דין של תעשה ולא מן העשוי, כלומר, שצריך לקבוע את המזוזה בפתח לאחר שהוא קבוע על ידי צורת פתח במזוזות ומשקוף, שאז הבית מתחייב במזוזה. אבל אם קבע מזוזה בפתח שעדיין אינו קבוע בבית, הרי שקבע את המזוזה במקום שאינו מחויב במצוות מזוזה, ולאחר מכן כשקבע את הפתח בבית, כבר הייתה מזוזה קבועה בו ואין כאן תעשה, אלא יש כאן רק מן העשוי. ואמר רב הדין נוסף בהלכות מזוזה, אני פתחי שימאי, אותם פתחים מקולקלים. שימאי מלשון מקולקלים ואשמים כמו זקן השמאי, פטורין מן המזוזה. שואלת הגמרא, מהי פתחי שימאי? כלומר, מהם פתחים שנחשבים מקולקלים ופטורים מן המזוזה? פליגי בה נחלקו בזה רבי רחומי ואבא יוסי. אחד אמר, אחד מהם אמר, שהכוונה דלית באו תקרא. לפתחים הללו אין משקוף, ולכן הם פטורים מן המזוזה. אחד אמר, אחד מהם אמר שהכוונה לפתחים דלית לאו שקופי, שאין להם מזוזות המשקוף, כלומר שבמזוזות המשקוף יש אבן יוצאת ואבן נכנסת, ואין זו צורת הפתח, ולכן הם פטורים מן המזוזה. חי וראי מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי בדפים למדבט ולמדגימל במסכת מנחות, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה לשיר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע עשה רבי מאיר את פרשיות המזוזה פתוחות? שאלה שנייה להלכה, אם צריך לעשות פרשיות המזוזה פתוחות או סתומות? שאלה שלישית, כיצד היה שייך לעשות מתפילין מזוזה? הרי תפילין נכתבים על הקלף ומזוזה על הדוחסוטוס. שאלה רביעית להלכה, אם תפילין ומזוזות צריכים סרטוט? שאלה חמישית, מה נפקמינה בדין הזה? והרי אפילו פסוקים בעל מצריכים סרטוט? התשובה בתוספות. שאלה שישית, מדוע הוצרח שמואל להשמיענו שמצווה להניח את המזוזה בתוך חלל הפתח? שאלה שביעית, מדוע אמר רב נחמן לרשגלותה לקבוע את המזוזות קודם שיקבע לו את המזוזה? שאלה שמינית, מדוע בפתח שבו נכנס רבי לבית המדרש לא הייתה מזוזה ואילו אצל רב הונא הייתה? שאלה תשיעית, באיזה גובה במשקוף מניח את המזוזה? שאלה אחרונה, מדוע צריך להניחה בטפח הסמוך לפתח? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי הראשון לשנת תשע"ט, יום רביעי ג' בתשרי תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה, דפים למד ב' ולמד ג' במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, ד' בתשרי תשע"ט, היום הרביעי שבעשרת ימי תשובה, ונלמד את דף למד ד' במסכת מנחות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה, בספרן של צדיקים גמורים. ימים של ניסים ונפלאות, של בשורות טובות, של רפואות, של ישועות, של נחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. גמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.